שלום, כאן רוני וייסמן, ואתם מאזינות ומאזינים למגרש עולמי. תקופה קריטית עוברת על מדינת ישראל, ואני לא מתכוון לסוגיה האיראנית. אנחנו נמצאים בשבוע 17 למאבק אזרחי עיקש כנגד כוונה של קואליציה שבראשה עומד בנימין נתניהו כראש הממשלה, לגרום לאימפוטנציה של הרשות השופטת, ובכך באופן מעשי ומוחלט לגרום לשינוי משטרי מהותי בישראל. מעבר מדמוקרטיה ליברלית, גם אם שברירית למדי, לדמוקרטיה חלולה, דמוקרטיה לכאורה, שאינה ליברלית. אבל לא התבלבלתם כאשר בחרתם את הפרק הזה על פי הכותרת שלו. זה לא הנושא שלו. הפרק היום, שהוא הראשון מבין סדרה בת שלושה פרקים, עוסק בסוגיה אחרת מאוד קריטית עבור ישראל, המערב ובעצם עבור העולם כולו, סוגיית פיתוחו של נשק גרעיני בידי איראן. הטענה הראשונה שאני מעלה בסדרה זו היא שבניגוד לקונצנזוס הכמעט מלא ברטוריקה המדינית, בכתיבה העיתונאית ובחלק מהכתיבה המחקרית, לא באמת ניתן למנוע מאף מדינה בעלת משאבים כלכליים סבירים, וזה כולל גם את איראן, לפתח ולייצר נשק גרעיני. זה רק עניין של מוטיבציה והחלטה נחושה מצד אותה מדינה. לשם הוכחת הטענה הזו, אתאר מה נדרש עבור מדינה כדי לפתח ולייצר נשק גרעיני, ואזכור בקצרה את ההיסטוריה של הנשק הגרעיני והניסיונות למנוע המשך הפצתו, ואחר כיצד פותח נשק כזה בידי מספר מדינות, כולל ישראל, למרות הכוונות והניסיונות למנוע זאת. נדבר גם על האופציה הצבאית, אם קיימת כזו או לא, כדי לבטל תוכנית גרעין של מדינה. לבסוף אנסה להוכיח את הטענה השנייה שלי, המובעת בכותרת של הפרק, שגם בנימין נתניהו עצמו מודע היטב לכך שלא ניתן באמת למנוע מאיראן נשק גרעיני לאורך זמן, אם היא רק תחפוץ בכך. אז בואו נתחיל. תחילה, מהו נשק גרעיני? נתתי הסבר על נשק גרעיני בתחילת פרק 13 של הפודקאסט, שכותרתו הייתה מהו נשק גרעיני והאם פוטין השתמש בו במלחמה באוקראינה. אני אחזור על ההסבר פה בקצרה. מבחינה מדעית וטכנולוגית, נשק גרעיני מתבסס על הידע הפיזיקלי שבעת שינוי מכוון של הרכב גרעינו של אטום של חומר משתחררת אנרגיה. שינוי כזה יכול להיות ביקוע גרעינו של אטום ויצירת שני גרעינים חדשים כתוצאה מכך, או בכיוון ההפוך, היתוך של שני גרעיני אטום קיימים לאחד גדול יותר. כדי לייצר את הביקוע הגרעיני, מפגיזים אטום לא יציב באמצעות ניטרון כדי שיתחלק לחלקיקים קטנים יותר. המסה הכוללת של כלל החלקים הנוצרים מכל אטום מופגז כזה, קטנה מהמסה של האטום לפני התפרקותו. המסה החסרה הזאת היא שהופכת לאנרגיה. מאטום שבוקע בדרך הזאת משתחררים 2 עד 3 ניטרונים בממוצע, אשר משמשים להפגזת אטומים שכנים נוספים. כך נוצרת תגובת שרשרת מאוד מהירה ובלתי נשלטת, אשר יכולה לייצר כמות אדירה של אנרגיה בתוך פחות מאלפית השנייה. עד כמה אדירה כמות האנרגיה הזאת? אם ניצור תגובת שרשרת גרעינית בקילוגרם אחד של אורניום, ונניח שכל אטומיו יתבקעו בתהליך הזה, תתקבל אנרגיה גדולה פי מיליון מהאנרגיה אשר מתקבלת משריפה של קילוגרם אחד של פחם. המושג פצצת אטום, אגב, מתייחס מסורתית לפצצות המתבססות על ביקוע גרעיני שכזה. באופן מעשי, לצורך פצצות המבוססות על ביקוע גרעיני, משתמשים בדרך כלל בדלק המבוסס על המחצב הטבעי אורניום, או בפלוטוניום, שהוא יסוד נדיר ביותר שנוצר באופן מלאכותי כתוצר לוואי בקורים גרעיניים, כאלה המשמשים למחקר או לייצור אנרגיה. השיטה השנייה ליצירת אנרגיה גרעינית היא כאמור על ידי היתוך גרעיני. זהו תהליך הפוך לביקוע. מתיחים פרוטונים של שני אטומים קטנים נפרדים כדי ליצור אטום חדש גדול יותר. המסה של האטום החדש נמוכה יותר מסך המסה של שני האטומים שהותחו, וגם פה המסה החסרה הופכת לאנרגיה. החומר היחיד בו משתמשים לפצצות היתוך גרעיני הוא המימן, מכאן השם פצצת מימן. היתרון של היתוך גרעיני על פני ביקוע הוא שקל יותר לייצר את הדלק הגרעיני, אטומי מימן. אך החיסרון שלו הוא שעבור תהליך ההיתוך נדרשים טמפרטורה וצפיפות גבוהים מאוד. כדי להשיג את הטמפרטורה והצפיפות האלה, משתמשים למעשה בעוד פצצה גרעינית קטנה יותר מסוג ביקוע, הנמצאת בתוך פצצת המימן. כך שפצצת מימן היא בעצם שילוב של שתי פצצות, כשאחת מפעילה את השנייה. פצצת מימן תייצר בממוצע אנרגיה גדולה פי 10 עד פי 50 יותר מפצצת אטום בעלת משקל דומה. קצת על ההיסטוריה של הנשק הגרעיני. הפצצה הגרעינית פותחה לראשונה על ידי ארצות הברית עם עזרה מסוימת גם מצד בריטניה וקנדה, בפרויקט סודי שהחל בשנת 1942 וידוע בשמו פרויקט מנהטן. ארצות הברית היא המדינה היחידה שעשתה שימוש מבצעי בפצצת גרעין, והיא עשתה זאת פעמיים, בהפרש של 4 ימים, לקראת סיום מלחמת העולם השנייה בשנת 1945. המטרות של הפצצות היו שתי ערים לא גדולות ביפן, הירושימה ונגסאקי. על הראשונה הוטלה פצצה המבוססת אורניום מועשר, על השנייה פצצה המבוססת על פלוטוניום. פצצות אלה גרמו להרג של בין 100,000 ל-200,000 בני אדם, רובם אזרחיות ואזרחים בכל הגילים. חלק גדול מן ההרוגים מתו כתוצאה עקיפה של הקרינה שנפלטה בעת הפיצוץ הגרעיני, אפילו שנים לאחר הטלת הפצצות. לכן יש קושי להעריך את המספר הכולל של הנפגעים. העוצמה של הפגיעה הביאה לקנייה כמעט מיידית של יפן ופרישתה מן המלחמה. ויכוח אז ניטש עד היום האם השימוש בפצצות נוראיות אלה היה מוצדק, גם בהנחה שאחרת הייתה יפן ממשיכה להילחם עוד זמן רב בתוך הרוגים רבים, חיילים הפעם, לשני הצדדים. המדינה השנייה שמיהרה לפתח נשק גרעיני הייתה ברית המועצות, והיא עשתה זאת תוך שהיא נעזרת בידע שהושג בחלקו באמצעות ריגול אצל המערב. הניסוי הראשון שעשתה ברית המועצות בפצצת אטום מסוג ביקוע גרעיני היה בשנת 1949, 4 שנים לאחר הטלת הפצצות על יפן. פיתוח וייצור נשק גרעיני הפך להיות חלק ממרוץ החימוש בין ארצות הברית לבין רוסיה הסובייטית על גרורותיה. ארצות הברית המשיכה לפיתוח פצצת המימן, זו המבוססת על היתוך גרעיני, וביצעה את הניסוי הראשון בשנת 1952. ברית המועצות ניסתה את פצצת המימן הראשונה שלה שנה לאחר מכן. לאחר ארצות הברית וברית המועצות פיתחו גם בריטניה, צרפת וסין נשק גרעיני. בריטניה ערכה את הניסוי הגרעיני הראשון שלה בשנת 1952, צרפת ב-1960 וסין ב-1964. כל המדינות הללו משתמשות בידע שלהן בתחום הגרעין גם לצורך הקמת כורים גרעיניים לצורכי שלום, כלומר להפקת אנרגיה, ואף מייצאות את הטכנולוגיה הזאת, לפעמים כורים שלמים, למדינות נוספות. בשנות ה-60 של המאה ה-20 החל להתקיים שיח רב בתקשורת העולמית בנוגע לסכנות הקיומיות שמרחפות על האנושות עקב האפשרות לשימוש בנשק גרעיני, אם בכוונה כחלק מהסלמה של סכסוך צבאי, אם בחוסר שיקול דעת, אם עקב תקלה. הרעיון לאמנה בינלאומית למניעת הפצתו של נשק גרעיני הועלה בשנת 1968 דווקא על ידי ממשלת אירלנד, שאין לה ואף פעם לא היה לה נשק גרעיני. הרעיון היה בשלב הראשון להקפיא את המצב הקיים ולא לאפשר לעוד מדינות להפוך למדינות גרעיניות, ובשלב הבא לפרק את הנשק הגרעיני הקיים. האמנה הזו אכן נכתבה ברוח זו והיא כוללת 3 עקרונות יסודיים. האחד, מניעת הפצתו של נשק גרעיני על ידי מדינות שיש להן נשק כזה אל מדינות שעדיין אין להן. השני, הוא התחייבות לנהל מסע ומתן בתום לב להפסקת ייצורו ולפירוקו של נשק גרעיני קיים. העיקרון השלישי הוא מתן אישור לשימוש באנרגיה גרעינית לצורכי שלום, כלומר ליצירת חשמל, בתנאים המונעים שימוש בדלק גרעיני לצרכים צבאיים ותחת פיקוח הדוק. המדינות החתומות הסכימו לפיקוח על ידי גוף שהוקם לצורך כך, הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, סבא בראשי תיבות, כדי להבטיח שהן עומדות בתנאי האמנה. על האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, הידועה באנגלית כ-Nuclear Non-Proliferation Treaty, ובראשי תיבות NPT או NNPT, חתמו בהדרגה החל משנת 1968 ועד שנות ה-90 של המאה שעברה, כל המעצמות הגרעיניות ורוב המדינות החברות בארגון האומות המאוחדות. בתחילה הוגבל תוקפה של האמנה ל-25 שנה, אך בשנת 1995 היא הודכנה להיות בלתי מוגבלת בזמן. בשנת 1996 נוסחה אמנה נוספת, האמנה למניעת ניסויים גרעיניים, CTBT, אשר נועדה לחשק עוד את המוטיבציה לפתח נשק גרעיני מסוגים חדשים. בנספח 2 של האמנה הזאת רשומות 44 מדינות שהשתתפו בדיונים לגיבוש האמנה בין השנים 1994 ו-1996, ואשר היו להן כורים גרעיניים לצורכי ייצור אנרגיה או למחקר, ביניהן גם איראן וישראל. האמנה הזאת צריכה לעבור שני שלבים כדי שתיכנס לתוקף. חתימה של מדינות רבות ככל האפשר, ואחר אשרורה על ידי כל 44 המדינות הרשומות בנספח 2 שלה. נכון להיום חתמו על האמנה 186 מדינות, אך היא טרם נכנסה לתוקף כיוון שטרם ישררו אותה 8 מדינות מתוך ה-44 המופיעות בנספח. סין, מצרים, הודו, איראן, צפון קוריאה, פקיסטן, ישראל וארצות הברית. כן, גם אמריקה נמצאת בין המדינות המונעות את כניסתו של ההסכם למניעת ניסויים גרעיניים לתוקף. דבר חשוב שבכל זאת קרה בד בבד עם הגדרת האמנה הזאת, הוא הקמת מערך ניטור עולמי הכולל תחנות עם חיישנים ססמיים, הידרואקוסטיים, תת-קוליים וחיישני קרינה רדיו-אקטיבית, המאפשרים גילויים של ניסויים בנשק גרעיני. אחת מן התחנות לגילוי קרינה רדיו-אקטיבית נמצאת אגב בישראל. כל המידע שנאסף מתחנות אלה מעובד במרכז מידע נמצא בווינה, ואשר מתריע על כל אירוע שעשוי להיות משוייך לביצועו של ניסוי גרעיני. אז מה נדרש תכלס למדינה כדי לייצר נשק גרעיני? כמו שתיארתי קודם, יש שני סוגים של פצצות גרעיניות, פצצת אטום ופצצת מימן. אך מכיוון שכדי לעורר את תהליך ההתכה הגרעינית בפצצת מימן דרושה פצצת אטום, המכנה המשותף לכל נשק גרעיני הוא פצצת אטום, כלומר זו המתבססת על ביקוע גרעיני. ואכן כל מדינה מתחילה את המסע שלה לעבר נשק גרעיני בפיתוח של פצצה מסוג זה. כדי לפתח פצצת אטום, מדינה צריכה שיהיו לה לפחות את הדברים הבאים, ואני אפרט לגבי כל אחד מהם בהמשך. אחת, ידע מדעי וטכנולוגי הדרוש כדי לעשות זאת. 2. דרכים להשגת חומר הגלם הנדרש לייצורו של דלק גרעיני, כלומר אורניום. 3. אמצעים טכנולוגיים לייצור הדלק הגרעיני. 4. לעתים יידרשו גם מים כבדים לקירור קורים ו/או אמצעים טכנולוגיים להפקתם. ואחרון, מוכנות להשקיע כסף רב, שזה בדרך כלל לא מהווה מעצור בפני אף מדינה. ראשית, לגבי הידע הנדרש, יש צורך להכשיר מומחים, למשל פיזיקאיות ופיזיקאים בתחום הגרעין ומהנדסות ומהנדסים בתחומים נוספים. גם הסתייעות במדענים ומומחים זרים הינה אפשרית, לפחות בתקופה הראשונה של פרויקט גרעין. זהו אתגר לא קשה במיוחד בימינו. לדוגמה, למרות ההתנגשויות במספר מדעני אטום איראניים, לא גרם הדבר ליותר מאשר האטה זמנית בפיתוח הגרעין האיראני. החוסר במומחיות הושלם די מהר. הדרישה השנייה היא השגת כמות מספיקה של אורניום, אותו חומר גלם המשמש לדלק גם של קורים לצורכי שלום וגם לצורך נשק גרעיני. האורניום הוא מחצב המצוי בטבע על פני קרום כדור הארץ בכל העולם, אך בדרך כלל בכמויות לא גדולות. רק לחמש מדינות יש אורניום רב, למעשה שני שלישים מהכמות העולמית נמצאת בשטחן. אלה הן אוסטרליה, קנדה, קזחסטן, נמיביה ורוסיה. גם בארצות הברית ובדרום אפריקה יש כמות לא מבוטלת ממנו. ברגע שמדינה השיגה מספיק אורניום גולמי, עליה להפוך אותו לדלק המתאים עבור נשק גרעיני. כאן ישנן שתי אפשרויות, או להשאיר את האורניום לרמה גבוהה מספיק כדי שיתאים לשימוש בנשק הזה, או להשתמש בפלוטוניום שהוא תוצר לוואי הנוצר בקורים גרעיניים המוזנים באורניום המואשר לרמה נמוכה. היסוד אורניום מופיע בטבע במצב מוצק, כאופרה, בשתי תצורות או איזוטופים, אורניום 238 ואורניום 235. הראשון הוא הנפוץ יותר, אך האטומים שלו אינם בקיאים בקלות, ואילו אורניום 235 הוא הקל יחסית לביקוע, אך הבעיה היא שהוא מהווה רק 0.7% מכמות האורניום שבטבע. לכן, גם כאשר יש למדינה מרבצי אורניום, או שהיא מייבאת אורניום, עליה קודם כל להעלות את החלק היחסי של אורניום 235 מתוך סך האורניום בתהליך שנקרא העשרה. לצורך העשרת אורניום הופכים אותו קודם לגז ואז מכניסים אותו לצנטריפוגות, סרכזות בעברית, אשר משמשות להפרדת אורניום 235 מאורניום 238 הכבד יותר בכמה שלבים, כאשר בכל שלב מסלקים את האורניום 238 הבלתי בקיע כדי לקבל ריכוז הולך וגדל של אורניום 235. מקובל להגדיר שתי רמות או טווחים של העשרת אורניום. אורניום מועשר בדרגה נמוכה, כאשר רמת העשרה היא עד 20%, ואורניום מועשר בדרגה גבוהה, כאשר היחס בין אורניום 235 לכלל האורניום עולה על 20%. בקורים להפקת אנרגיה נדרשת בדרך כלל רמת העשרה של 2-5% בלבד. בקורים קטנים המשמשים בתוך צוללות גרעיניות לצורך הנעתן, נדרש אורניום מועשר בדרגה גבוהה, אך רק מעט מעל 20%. עבור נשק גרעיני ניתן להשתמש בכל רמה של אורניום מועשר בדרגה גבוהה, אבל מקובל להתייחס רק לזה המועשר ב-90% לפחות כאורניום בדרגת נשק. זאת כיוון שככל שהאורניום מועשר יותר, כך צריך פחות כמות ממנו. כך ראשי נפץ יכולים להיות קטנים וקלים יותר, מה שמאפשר לטילים לחסות מרחקים גדולים יותר ולמטוסים לשאת יותר טילים גרעיניים. לגבי הצנטריפוגות הנדרשות לצורך העשרת האורניום, אלה הן מתקנים טכנולוגיים שלא מאוד זמין להשיג את הידע לייצורן, אך גם לא קשה מדי עבור מדינות, גם אם זה דורש להפעיל לפעמים אמצעי ריגול תעשייתי. במדינות שיש להן קורים לצורכי שלום, יש צנטריפוגות להשרת אורניום, אמנם לרמת העשרה נמוכה, אך סגירת הפער להשגתן או ייצורן של סרכזות לייצור אורניום מועשר ברמה גבוהה אינה כה גדולה. ברגע שמדינה יכולה להעשיר אורניום, היא יכולה לייצר מספיק אורניום ברמת העשרה גבוהה עבור נשק גרעיני בתוך חודשים. זהו רק עניין של מוטיבציה והחלטה. הפלוטוניום שהזכרתי קודם לכן כאפשרות נוספת של דלק עבור נשק גרעיני, הינו יסוד כימי מלאכותי שמתקבל כאמור כתוצר לוואי של תהליך הביקוע בקורים גרעיניים, גם אלה המשמשים לצורכי שלום בלבד. אלא שגם הוא קיים במספר איזוטופים. האיזוטופ פלוטוניום 239 הינו בקיע, והוא התצורה המשמשת בדרך כלל בנשק גרעיני. מדינה חפצה להפיק את האיזוטופ הזה כדי להשתמש בו בנשק גרעיני, צריכה לבצע שינויים בקורים המסחריים התמימים המשמשים להפקת חשמל, כדי להפריד את הפלוטוניום 239 משאריות הדלק הגרעיני המשומש של קור כזה, וכן לבצע הפסקות בפעילותו כדי שהפלוטוניום 239 לא יזדהם באיזוטופ אחר, 240, שמוריד את איכותו. זהו תהליך טכנולוגי מאתגר בגלל הקרינה הגבוהה המצויה בשאריות אלה, ודורשת מתקנים קשים להסתרה, אך היא אינה בלתי אפשרית עבור מדינה כלשהי, כל עוד אינה מפוקחת על ידי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית. היתרון של פלוטוניום על פני אורניום מועשר הוא שפצצות המבוססות עליו יכולות לתת את אותה עוצמת פיצוץ במסה יותר קטנה משמעותית, ולכן גם בגודל קטן יותר. חלק מהמדינות המעוניינות בנשק גרעיני הקימו קורים מיוחדים שתפקידם העיקרי הוא ייצור פלוטוניום. הקור בדימונה הוא קור להפקת פלוטוניום, כפי שגילה לנו ולעולם מרדכי ואנונו שעבד בקור הזה. קורים כאלה הם בדרך כלל מהסוג שדורש קירור באמצעות מים כבדים. למים כבדים יש גם יתרון כחומר מעט ניטרונים אודות לבליעה הנמוכה של ניטרונים. מה הם מים כבדים? מבחינה כימית, מים כבדים הם מים שבמקום שיהיו בכל מולקולה שלהם שני אטומי מימן על כל אטום של חמצן, יש בה שני אטומי דאוטוריום. הדאוטוריום הוא איזוטופ של מימן, כלומר הוא שווה לו במספר האטומי, אך בשונה מאטום המימן המורכב מפרוטון בלבד, באטום הדאוטוריום יש גם פרוטון וגם ניטרון. המים הכבדים מצויים בטבע, אך בכמות הרבה יותר קטנה מאשר מים קלים. מולקולה אחת לכל 41 מיליון מולקולות של מים רגילים. לא ניתן לייצר אותם, אלא לזקק אותם על ידי הפרדתם ממים רגילים בכמויות גדולות מאוד, בתהליך יקר ועתיר אנרגיה. ישראל, למשל, רכשה מים כבדים מוכנים במשך השנים, מצרפת, נורווגיה וארצות הברית, במשקל כולל של כ-100 טון. לסיכום הנקודה של דלק גרעיני, זה נכון שלא לכל מדינה זה פשוט להשיג אורניום בכמות מספקת, אלא אם כן זו מדינה שמראש יש לה מחצבי אורניום בכמות גדולה. אבל מדינה יכולה גם לייבא את האורניום, בתנאי שיש לה תוכנית מאושרת להקמת קורים לצורכי שלום, או שהצליחה למצוא מדינה שתסכים לייצא לה אורניום מתחת לרדאר של האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני ומנגנוני הפיקוח השונים. כך היה גם במקרה של ישראל. אך על כך בהמשך. ברגע שמדינה מסוגלת להשאיר אורניום אפילו למטרות שלום, היא בדרך כלל יכולה לייצר מספיק חומר לנשק גרעיני, אם זה אורניום מועשר ואו פלוטוניום. משום כך מדינה יכולה לבחור מסלול דו-שלבי. קודם הקמת קורים תמימים לייצור אנרגיה או לצורכי מחקר באופן גלוי, ולעיתים בעזרה של מדינות כמו צרפת, ארצות הברית, רוסיה וסין, ואז מעבר לייצור אורניום מועשר ברמה גבוהה או פלוטוניום. זו הסיבה שכל מדינה שטוענת שהיא חפצה אך ורק להקים קורים לצורכי שלום לצורך ייצור אנרגיה, נחשדת לגבי כוונותיה ארוכות הטווח. נכון שישנה דרישה על פי האמנה למניעת הפצת נשק גרעיני, שתנאי להקמת קורים לצורכי שלום ולאפשר לסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית להציב פקחים ואמצעים אלקטרוניים לבקרה וניטור. זאת כדי לאפשר להם לגלות, להטריע ולמנוע שינויי מטרה של הקורים הגרעיניים. אך כמובן שמדינה עם כוונות זדון יכולה להעיף לכל הרוחות את הפקחים ברגע שהיא מחליטה לעבור לייצור נשק גרעיני. בתנאי שהיא צברה מספיק דלק גרעיני, או שיש לה ביטחון בכך שתוכל להמשיך ולרכוש אורניום ממדינה זדונית אחרת. כך היה למשל במקרה של קוריאה הצפונית. כמו שראינו, ישנם קשיים אובייקטיביים במימוש תוכנית גרעין של מדינה, אבל אף אחד מהם אינו בלתי ניתן לפתרון באמצעים שיש למדינות, ולכן זו רק שאלה של מוטיבציה והחלטה. כל מדינה שרצתה להשיג נשק גרעיני באופן נחוש, הגיעה לכך למרות כל האמנות הבינלאומיות וכל התנגדות אחרת, אלא אם כן כבשו אותה, כמו במקרה של עיראק. הדבר נכון גם לגבי איראן. אם רק תחפוץ בנשק גרעיני באופן נחוש, היא תפתח ותייצר כזה. אין זה אומר שלא צריך לנסות ולמנוע זאת, או לפחות לעכב עד כמה שאפשר כוונות כאלה. כך נעשה גם במקרה של איראן, כאשר מומשו כל מיני אמצעים כמו התנגשות במדענים איראנים, או שימוש בלוחמת סייבר ואחרת. האסטרטגיה היעילה יותר כנגד רצונה של איראן לפתח נשק גרעיני, התרכזה בהפחתת המוטיבציה של איראן להשיג נשק כזה, בתחילה באמצעות סנקציות כלכליות, ואחר כך על ידי החתמתה על הסכם הגרעין עם המעצמות בשנת 2015, כתנאי להסרת הסנקציות. אוקיי, אז סיכום קצר של הפרק הזה. הבנו מהו נשק גרעיני, סקרנו בקצרה את ההיסטוריה של פיתוחו בידי המעצמות, את האמנות הבינלאומיות למניעת הגדלת תפוצתו בעולם, ובעיקר ראינו מה נדרש עבור מדינה כדי להפוך למדינה בעלת נשק גרעיני. בשני הפרקים הבאים אספר כיצד הצליחו מדינות שאינן בהכרח חזקות כלכלית וגיאופוליטית, כמו ישראל של שנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, הודו, פקיסטן וצפון קוריאה, לפתח תוכנית גרעין צבאית למרות כל הקשיים האובייקטיביים והמדיניים. אחר כך אתן סקירה של תוכנית הגרעין האיראנית, אדבר על האופציה הצבאית לביטולה של תוכנית זו המועלית לא פעם, ואחר כך אנסה להוכיח לכם שאפילו בנימין נתניהו יודע שלא באמת ניתן לעצור את האיראנים לאורך זמן מלפתח נשק גרעיני. אז להתראות בפרק הבא. הגענו לסופו של הפרק הזה. תודה על ההזנה. פרקי ההמשך של הסדרה הזו יועלו אף הם לפלטפורמות השונות בימים הקרובים. אם מצאתן או מצאתם עניין בפודקאסט מגרש עולמי, שתפו את עובדת קיומו עם כל מי שאתן חושבות או אתם חושבים שעשוי גם כן למצוא בו עניין. ואל תשכחו לעשות לו לייק. מי שמעוניינת או מעוניין לקרוא את התמליל המלא של כל הפרקים של מגרש עולמי ששודרו עד היום, מוזמן להיכנס לאתר האינטרנט של מגרש עולמי, worldplayfield.com. לינק תוכלו למצוא בתיאור של הפודקאסט. אם תעקבו אחרי חשבון הטוויטר של מגרש עולמי, תוכלו לקבל עדכונים לגבי פרקים חדשים, וכן לקרוא ציוצים רלוונטיים לנושאים בהם אני עוסק בפודקאסט ובנושאים גלובליים מעניינים אחרים.